נמשיך בפירוש המשנה השנייה על עשרה דורות שמאדם ועד נוח ועשרה דורות שמנוח ועד אברהם. רואים? בשביל זה יתורץ רש כף. בשביל זה יתורץ מה שלא היה בה עיבוד על הדור שהיה בימי אברהם. כלומר, בימי נוח כן. למרות שנוח ניצל, אבל זה לא הציל. הוא ניצל, אבל לא הציל. לעומת זה, אברהם, למרות שכל הדורות שהיו לפניו הכיסו, הוא גם ניצל וגם הציל. בשביל זה יתורץ מה שלא היה בה עיבוד על הדור שהיה בימי אברהם. שהרי נוח לא היה יכול להציל את דורו. מפני שלא היו עשרה בדורו שהיו צדיקים. ולפיכך, לא התפלל אברהם בסדום על פחות מעשרה. כן, המספר עשרה הוא תמיד מבטא מדרגה של קדושה. לכן חייבים כדי להציל עשרה. כי עשרה מאפשרים גילוי שכינה, שזה מציל את העולם. וכאן משמע שהיו כל הדורות מכיסין. ואיך יכול היה העולם לעמוד? לכן בימי נוח היו עשרה דורות מאדם עד נוח. כל הדורות הכיסו ולא נמצאו באמת מספיק צדיקים. הלך העולם לאיבוד. לעומת זה אברהם, כי שני אברהם, כי מאחר שהיה מקבל שכר כולם, היה נחשב כמו שיש כאן עשרה דורות צדיקים. כי הוא היה עומד במקום כל הצדיקים. ולפיכך היה קיום לעולם. אבל אצל נוח, שלא היה מקבל שכר כולם, לכך לא היה עומד במקום הכל. וזה נכון. כלומר, מדרגתו של אברהם היא כזאת, זה מה שהמשנה אומרת, נטל שכר כולם. כלומר, אברהם צבר, אתמול הסברנו, קלט, את כל האור שהיה צריך להתגלות בדורות שקדמו לו. ואם כן, למרות שכל הדורות הכיסו לפניו, האור הזה שהיה צריך להופיע בדורות הקודמים, לא הלך לאיבוד, הוא נקלט אצלו. לכן אברהם אבינו מסוגל להציל כל הדורות, כי הוא בעצם כתפיים שעליהן הדורות יכולים לעמוד. הוא קלט את כל האור. הוא היה הצדיק בשביל כולם, היה מזכה את כל הדורות הרבים שקדמו לו. לא כך נוח. נוח היה לו כוח להציל את עצמו ולא מעבר לזה. אבל אצל נוח שלא היה מקבל שכר כולם, לכך לא היה עומד במקום הכל. וזה נכון. ויש לשאול למה היו הדורות שמתחילת הבריאה דווקא כל כך חוטים. טוב, אחרי שהסברנו את המדרגות של נוח ומדרגת אברהם, אז אנחנו באים עכשיו לשאול שאלה רצינית. מה קרה לדורות האלה? דורות מאדם ועד נוח, מנוח ועד אברהם. עד כדי כך שכולם היו מכיסים, שלא נמצא אפילו דור אחד זכאי. לא מובן. צריך להסביר. במיוחד שהייתה להם קרבה גדולה לתחילת הבריאה. וצריך להבין שלהיות קרובים לבריאה זה לא רק עניין היסטורי. זה גם עניין מהותי. אתה עדיין קשור שייך לראשית? לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש לך עדיין שייכות לזה? אז איך כל כך חטו? ויש לשאול, למה היו הדורות שמתחילת הבריאה דווקא כל כך חוטים? כי אלו 10 דורות מאדם עד נוח היו מתחילת הבריאה דווקא. יש לך לדעת מן הדברים אשר ביארנו למעלה, אצל כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, שהכל נמשך אחר גוף האדם, שהוא נחשב יסוד ועיקר האדם. כן, ככה כתוב, שהקדוש ברוך הוא לקח אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אבל איך זה התחיל? שקודם כל לקח אפר מן האדמה, כל מתחיל מזה, צריך יסוד, צריך בסיס לחיים. וכאשר היסוד הזה הוא לפי מה שראוי להיות, מסולק מן הפחיתות, חך כך מוסיף ומתעלה מעלה מעלה עד שקונה מדרגה עליונה. זאת אומרת, בקיצור, צריך שהכלי יהיה טהור. צריך שהכלי יהיה שלם. הכלי זה גופו של אדם. האדם נברא מן התחתונים ומן העליונים. מן הארציות ומן השממיות. הכלי ראוי להיות קולת נשמה. אבל הוא לא מטבעה של הנשמה. הכלי זה הגוף. הגוף וכוחותיו. הכלי וכוחותיו. כן. אז לכן אומר המהר"ל, אתה לא... מה?
אז לא משנה בזה לומר בעבר הרוחנית. אם הוא עושה את כל מה שמותר עליו,
נכון? אם הוא יעשה כל מה שמוטל עליו. אבל מה ינחה אותו במה לעשות? בלעשות מה שמוטל עליו. מה ינחה אותו? מה יכוון אותו? כן? בסדר? אחר כך מוסיף ומתעלם על המעלה עד שקונה מדרגה עליונה. ודומה דבר זה אל השורש מן האילן. שהוא חזק. שורש של הגזע. שהוא גדל ומתעלה מעלה מעלה. כלומר, אם יש לעץ שורש, גזע, חזק, עבה, אז העץ יכול לטפס, 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 לטפס. אבל כאשר אין מעלתו מצד השורש, רק עיקר המעלה מצד שהוא מקבל מדרגה עליונה, ואין לו המעלה מן השורש דבר זה, אינו נחשב מעלה. אבל אם העץ יתפתח, הנוף של העץ יתרחב, אבל מסתבר שאין לו שורש. בשלב מסוים מה יקרה? כל ייפול. בגלל שדווקא העץ יהיה מאוד כבד. הנוף שלו יתפתח, הפך להיות כבד, מנסו, כיוון שאין שורשים עמוקים. הוא ברוב, הוא מגיע אל החיסרון לגמרי, נפילה טוטלית. כמו שהתבהר למעלה, שהוא דומה לאילן. מי? מי? על מי נאמר שהוא דומה לאילן שענפיו מרובים משורשו? יופי. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו. החוכמה זה מה ש... מתפתח בגובה האדם, חוכמה. מעשיו זה הגוף. זה להוציא לפועל את הכוחות הארציים בצורה מתוקנת. בדיוק ככה, זה הדוגמה שנתנו למי שחוכמתו מרובה ממעשיו. שהוא דומה לאילן, שענפיו מרובים משורשו, שאין כאן עמידה וקיום לזה האילן, ועד רבה, הוא מהורס, הוא מקולקל, כאשר ענפים יותר מן השורש. כי צריך שיהיה השורש והיסוד לפי הענפים אשר הם לאילן. כלומר, עד רבה, אם זה אילן שמטיבו להוציא ענפים רבים, צריך מאוד לדאוג שהשורשים יהיו עמוקים ורחבים. ומפני זה תבין הדברים האלו, כי אדם הראשון אשר נברא בצלם אלוקים והיה מקבל המדרגה העליונה, וכן כל הדורות שמן אדם ועד נוח היו קרובים אל המדרגה העליונה הזאת ולגודל המדרגה שהייתה בהם, לא היה להם יסוד לפי ערך המעלה הזאת, ולפיכך היו דומים לאינלן שענפיו מרובים מן השורשים, והיה התוספות זה חיסרון כמו שביארנו. דווקא מסביר המהר"ל דבר עמוק מאוד, בגלל הקרבה של הדורות הראשונים לשורש האלוקי של העולם, האור היה עצום בעולם. הרי מי היה הרב של אדם הראשון? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אתם מבינים מה היה שם? והאדם שקיבל מריבונו של עולם את מה שקיבל, מעביר את זה לבנו וכולי. בדורות הראשונים זה עדיין מאוד מאוד מורגש. אז יש פה מצד האדם חוכמה עצומה בעולם, הפוך ממה שחושבים. חושבים שבדורות הראשונים אין חוכמה, זה הפוך. אומר המהר"ל, יש חוכמה, והחוכמה הזאת היא לא מוצאת בסיס מספיק איתן. אין לחוכמה בסיס מספיק מוצק. ומכיוון שאין לה בסיס מספיק מוצק, אז יוצא שכוחות החיים אדירים מופיעים. עיין מספר השנים שהיו חיים אז. לא חיים שמה 60, 70, 80 שנה. חיים מאות שנים. זה כוחות חיים אדירים. מאוד קשה לכוון כוחות חיים כל כך גדולים. כן, זה קל לכוון כוחות חיים של תינוק. אבל כשאדם הוא בוגר ויש בו כוחות גדולים מאוד, צריך המון חוכמה כדי לכוון את הכוחות האלה. אז בדורות הראשונים האור האלוקי מאוד קרוב אל האדם. יש חוכמה עצומה בעולם. עצומה. אדם הראשון יודע לתת שמות. מה הפירוש שהוא יודע לתת שמות? שהוא יודע במהות כל נברא ונברא. הוא מבחין במהות האמיתית, הפנימית, של כל נברא, יכול לתת שם על פי זה. זה יש חוכמה עצומה בעולם. זה מדהים. וכוחות החיים עדיין לא מתוקנים, ולא ערוכים, ולא מסודרים. ולכן זה כמו אילן שהוא מאוד גבוה, נוף מאוד רחב, ולעומת זה הבסיס לא איתן. כן, זה כל המטרה של המעשים, זה לתת אפיקים מתוקנים לכוחות החיים. כשאנחנו מקיימים מצווה, זה שאלה חשובה מאוד מה שאתה שואל, כשאנחנו מקיימים מצווה, זה אומר שיש בנו כוח חיים כזה, שהדרך הנכונה לגלות את הכוח הזה זה אותה מצווה. ואם אדם לא מקיים את המצווה המוטלת עליו, זה אומר שאותו כוח חיים הנמצא באדם יתגלה בצורה משובשת. מצווה היא צינור נכון להופעת כוח החיים. אם אנחנו לא פועלים לחשוף את הכוח הזה דרך מצוות, אז כוחות החיים האלה יופיעו, אבל הם יופיעו בלי הדרכה, בלי כלי מתאים, כנר מצווה ותורה אור, אין פה כלי, אז כוח החיים הזה מבקש לצאת. אז למה הוא דומה? דומה לכוחות טבע פראיים שפורצים בעולם ויכולים להרוס הכל. נגיד, יש לך, נגיד, מים. יכול להיות שיטפונות. זה יכול להיות, עד רבה, מים שישקו את השדות. אבל אם לא תכוון את המים האלה, שיטפונות, הורס את הכל. אז באדם יש אותו דבר בדיוק. יש באדם כוחות חיים אדירים. כל מצווה, אם היינו מבינים את סוד המצוות, היינו יודעים כנגד איזה כוח באדם כל מצווה מכוונת. לא תקיים את המצווה, הכוח הזה יופיע. אבל איך הוא יופיע? בלי הדרכה. בלי תיקון. ככה הוא יופיע. זה מה שקרה בדורות הראשונים. עכשיו, צריך להבין, כוחות חיים של מי שחי 1,000 שנים, זה לא כוחות חיים של מי שחי 70 שנה. זה לא ככה. זה כוחות חיים עצומים. ולכן, עד רבה, עבודה היא יותר קשה. עבודה היא מרובה. בגלל זה. ויש לך להבין. כן.
הדרך יש רק 7 מצוות. דרך אגב, בתקופה הזאת, אולי לפי מה שרבי שרב אמר, אולי יש אולי סיבה, יכול לכל אמר, מבחינת...
מה שרב אמר, להקדים את מתן תורה, לעשות את מתן תורה אז, כביכול, כי יש הרבה כוחות חיים, אז צריך בשביל הרבה מצוות. אז איך יש רק 7 מצוות נוח?
הקדוש ברוך הוא, כן, יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בזמן אדם הראשון, תורה שבכתב זה 7 מצוות. תורה שבעל פה זה כל מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו. אתה רוצה דוגמה של מצוות שאדם הראשון קיבל, למרות שהם לא מ7 מצוות בני נוח? איסור אכילת עץ דעת טוב ורע. מצווה או לא מצווה? מה?
לא
משלום מצוות נוח. אבל מצווה או לא מצווה? נו, אז אתה רואה. מה זאת אומרת לא מצווה? ודאי. אתה רואה? ויותר מזה, יש את הלא תעשה ויש את תעשה. מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ דעת טוב ורע, מה זה רק את זה? יש לך הבנה מה זה לא לאכול מעץ דעת טוב ורע? אתה מצליח להבין בדיוק מה זה כולל? כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לאדם הראשון שלא לאכול מעץ דעת טוב ורע, אנחנו באמת מבינים מה זה כולל? יש לנו הבנה? וכשהקדוש ברוך הוא שם את אדם הראשון בגן עדן לעובדה ולשומרה, אנחנו בדיוק מבינים מה זה כולל? מה זה לא עובדה ולשומרה? מה בדיוק העבודה ומה בדיוק השמירה בגן עדן? מה יש בשמה? מה יש מחבלים? מה צריך שמירה? לא, אבל זה, מה זה מצווה? מצווה זו הכוונה אלוקית.
זה לא בהכרח מצווה כמו שאמרת, זה...
לא, זה הכוונה אלוקית. אם הקדוש ברוך הוא אוסר עליך משהו, מה ההבדל בין זה לבין מצווה לא תעשה? מה ההבדל? זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעשה. נו, זה איסור.
ציווי.
מה זה משנה? מה שכשאני אקרא לזה ציווי, או אני אקרא לזה מצווה, או אני אקרא לזה איסור.
זה היה לאדם הראשון.
מה זה? מה? בסדר, אבל אדם הראשון אחר כך מדבר עם בניו, לא? מה? לילדים כבר לא הייתה שום הדרכה חוץ משל בני נוח. אז איך הם מרגישים צורך להקריב קורבנות? ואיך הקדוש ברוך הוא נהנה לקורבנו של קין ולא נהנה לקורבנו של נהנה לקורבנו של אבל ולא נהנה לקורבנו של קין? מה קרה שם? אם אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן, יש מין אולי הבנה כזאת שאדם יעשה מה שהוא רוצה, יעשה מה שהוא רוצה? הנה עובדה, תראה שבדורות הראשונים הקדוש ברוך הוא דווקא מתערב בדברים שנראים לכאורה בסדר, אין מצווה על זה. למה הקדוש ברוך הוא מקפיד על קין? הרי אין ציווי להקריב קורבנות, נכון? אין עוד ציווי להקריב קורבנות. אבל אם ועובדים שהקדוש ברוך הוא מקפיד, אלא יש הרבה יותר מזה. יש נוכחות אלוקית. הנוכחות האלוקית מחייבת את האדם הרבה יותר ממה שכתוב בספר. בדורות הראשונים יש נוכחות השם בעולם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם קין. הוא מדבר איתו. יש נוכחות אלוקית. זה טעות לחשוב שיכולים לעשות מה שרוצים. מה פתאום? ברור שלא. ויש לך להבין כי אלו שלושה. כל אחד ואחד היה לו מדרגה בפני עצמו. ותמצא באדם הראשון שהיה לו צלם אלוקים, כמו שהתבאר למעלה, מעניין מדרגת הצלם הזה. ולמטה ממדרגה זאת, עם מדרגת הצורה, ואין זה הצלם, רק אמיתת הצורה, מה שאדם בו, אדם חי, מדבר. כלומר, הצלם זה הצד האלוקי מצד עצמו. הצורה זה הופעת המדרגה האלוקית הזאת באדם. וזה נותן לו את צורתו כאדם. הופך שהוא חי מדבר, יש לו דעה ודיבור. ולמטה ממדרגה זאת, הגוף מן האדם, אלו הם שלוש מדרגות. כלומר, בכל אדם שלוש מדרגות. הצלם, הצורה והגוף. אפשר להגיד, נשמה, נפש וגוף. עכשיו, השלוש מדרגות האלה הופיעו בהדרגה בעולם. וכאשר היה לאדם מדרגת הצלם הזה, אשר הוא צלם אלוקים שבו נברא אדם, וכמו שסיפרו חכמים עליו, על אור של אדם הראשון, ולא היה לאדם יסוד ושורש, אלא מעלה הזאת, ודבר זה חיסרון בוודאי, כאשר ענפים היו מרובים מן השורש. ולפיכך היה מצורף לאדם הראשון ולדורות שלו חיסרון. כלומר, באדם הראשון ובדורות הראשונים, צלם אלוקים מבקש להופיע בעולם. אבל הופעת הצלם בשלימות דורשת גם כלים אדירים לקלוט את המדרגה הזאת של צלם אלוקים. זה לא פשוט. הכלי צריך להיות שלם לפי מדרגת האור שמבקש להופיע בו. אצל האדם, הצלם, צלם אלוקים שבו מאוד מוחשי. חכמים אומרים, רק שנבין קצת על מה מדובר, ששני הכאבים של האדם הראשון היו מאירים כמו שתי שמשות. מה זאת אומרת? שסוף המדרגה שלו זה העקב. העקב זה סוף המדרגה של האדם. מאירה, סוף המדרגה, מאיר כמו שמש. אז אם אתה עולה כלפי מעלה אצל האדם, איזה אור מופיע? זה רק כדי לתאר לעצמנו מהי המדרגה ש... מופיע אצל אדם הראשון, שחכמים כדי להסביר לנו אומרים ששיוך קומתו היה עד השמיים. ואחר כך היה לנוח מדרגת הצורה, זה אדם הראשון. מי אדם מגיעים לנוח. ודבר זה מבואר, כי לכך נקרא נוח איש האדמה, כאשר ביארנו במקום אחר, כי האיש הוא הצורה, ונקרא איש האדמה, שהאדמה היא חומרית והוא איש האדמה. כלומר, נוח הוא הצורה, כלומר, כמו שאומרים, איש נעמי. הוא הקובע. נוח, בדור שלו, הוא הצורה של המציאות שנקראת אדמה. צורת האדם. וגם לא היה לו יסוד ושורש לפי המדרגה הזאת, הוא בשלמות. לא היה לו. ומכל שכן אל עשר הדורות שלו. וימשך פחיתות וחיסרון אחרי זה. ואחר כך היה אברהם. ומה קנה אברהם דווקא? מדרגת הגוף בשלמות. ולפיכך היה מספר אברהם, גמטריה אברהם, רמח, כנגד רמח איברים שבאדם. וכמו שאמרו ז"ל, שימליך אותו הקדוש ברוך הוא על רמח איברים. אברהם המליך את הקדוש ברוך הוא על רמח איבריו. ולכך ניתנה לאברהם ברית מילה בגופו של אדם. ודבר זה הוא המעלה יותר עליונה, כי כאשר האדם בשלמות, מצד גופו הגשמי, אשר דבר זה נחשב יסוד ועיקר, אז מקבל בשלמות מדרגת הצורה, שהוא כמו ענף לפי שלמות גופו. הוא מקבל עוד הצלם האלוקי, כפי המדרגה העליונה שראוי אליו. ואז מדרגת השכל רוכב על החומרי, כי היה אברהם רוכב על החמור, כמו שהתבאר בפרק הזה בעזרת השם, והיה מתעלה תמיד מעלה מעלה. כלומר, מה אברהם הצליח לעשות? לבנות את כל שיעור קומתו של האדם מלמטה עד למעלה. זאת אומרת, אדם הראשון, כן, הוא הצלם, נוח הצורה. טוב, אבל זה לא מצליח להתבסס בעולם. למה? כי עוד לא נמצא אדם כזה שהוא שלם בגופו ובמעשיו. עד שבא אברהם והשלים את התיקון עד תחתיות ארץ, עד למדרגת גופו, זיכך את גופו, עשה את גופו כולו כלי שלם לעשות רצון בורו. ואז מה שלא הצליח להופיע בדורות הקודמים בגלל חוסר כלי קיבול, עכשיו מצליח להופיע אצל אברהם. ואז בבת אחד אצל אברהם מופיע מדרגת אדם הראשון ומדרגת נוח, כלומר גם צלם אלוקים וגם צורה, בזכות שלמות גופו. ולכן זה נקרא נטל שכר כולם. נטל שכר כולם. הוא עכשיו בעצם ראוי להופיע בשלמות את כל מה שלא יכול היה להופיע בדורות הקודמים. כן, אני רוצה לשאול.
זה בזכות הדורות הקודמים.
מה?
כשאברהם הגיע למעלה שהוא את הגוף למדרגה כזאת, זה בזכות הדורות הקודמים
שהם הובילו
את המהלך הזה בעצם.
הדורות הקודמים לא הצליחו. ודאי ניסו. ובא אברהם אבינו, והוא מאפשר לאור שביקש להופיע בדורות הקודמים, ולא הצליח להופיע, הוא מאפשר לאור הזה להופיע.
אם אברהם היה מגיע, כמה דורות לפני זה, אולי הוא מצליח גם כן.
נכון.
זה בזכות זה שהיה איזה מעלה.
כן, אני מבין מה שאתה אומר. מכיוון שהאותה, כן, נכון. הירידה הזאת שנעשית עד למדרגה של אברהם, היא, כן, אבל הזכות של אברהם היא שכשהגיע הזמן אז הוא מזומן. הוא מוכן. זה מה שדיברנו קצת אתמול. כן? כלומר, מה זכותו של האדם? להיות במפגש של ההיסטוריה. כשמגיע הזמן, האם אתה פה מוכן? האם אתה הכנת את עצמך לאפשר לדבר הזה להופיע? אז הרמב"ם אבינו הכין את עצמו. עכשיו, זה לא פשוט. כי כדי להגיע למדרגה הזאת, אברהם אבינו צריך להתנסות בעשרה ניסיונות, שכוללים את כל המדרגות של תיקון האדם, כדי לאפשר הופעת הצלם והופעת הצורה. צריך לעמוד בניסיונות האלה. זה לא ניסיונות שהם קלים. כשזוחקים אותך לכבשן האש, אתה עובר ניסיון קשה. כשמבקשים ממך לקחת את הבן שלך לעקדה, אתה עובר ניסיון קשה. לא מדובר בניסיונות קלים, ניסיונות קשים. מה? אברהם אבינו הגיע למצב שהוא הצליח להתחבר ללימוד הפנימי של עצמו. חכמים אומרים ששתי כליותיו היו מסננות לו תורה. הרבה פעמים אדם מתחיל קודם כל ללמוד מבחוץ, מישהו ילמד אותו, אבל לאט לאט אדם מצליח להתחבר עם המעיין הפנימי. יש באדם מעיין פנימי מאוד, שכל הזמן נובע, שכל הזמן מחיה, שמשמש כצינור לחוכמה האלוקית, שמבקשת להופיע איפה? באדם, מצד צלם אלוקים שבו. אברהם הצליח לעשות את העבודה הנפלאה הזאת, של חיבור אל המעיין הפנימי של עצמו. ובאמת לא היה מי שילמד אותו. לא היה מי. כי עובדה, הדורות הקודמים כשלו. אז מי ילמד אותו? הרי הם כשלו. אלא הוא למד מן הכישלונות שקדמו, והוא הצליח להיות מחובר לגמרי למעיין הפנימי הזה, והקדוש ברוך הוא בא ולימד אותו. מתוך העבודה הקשה הזאת שהוא עשה, כדי להשלים את עצמו, כדי להפשיר למדרגות האלה, להופיע. זה מלמד אותנו משהו מיוחד מאוד, על אברהם אבינו, שנדע מאיפה אנחנו באים. כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כן, ברור. ברור. מה? לא. באיזה גיל הקדוש ברוך הוא מדבר איתו? לא, 70. כן? עד לגיל 70.
את הניסיונות של התחילות, באיזה גיל?
מה?
מתי הוא חזר כי הוא התחיל לגלות את ה...
הרי הוא התחיל, כתוב שבגיל 3 הוא התחיל להכיר את בורו. כן? ואז הוא היה צריך להסתתר באמת. כי הסביבה לא אפשרה לו את זה. ובגיל 40 הוא גמר להכיר את בורו, הוא היה כבר מתווכח. זאת אומרת, אברהם אבינו עבר מסלול מאוד ארוך של החיבור אל המעיין הפנימי, ולאט לאט המעיין הפנימי הזה הופך להיות יותר ויותר גלוי, עד שאנחנו שומעים, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כן, שומעים? הקול הפנימי של אברהם בסוף, גם אנחנו שומעים אותו. כשהשם מדבר על אברהם בתורה, אנחנו מתחילים, גם אנחנו, לשמוע את הקול הפנימי, שהופך להיות קול גלוי. והקול הזה, הוא הופך להיות גלוי לכל אדם.
יש
לך
ספר,
ספר
יצירה,
שזה
של אברהם אבינו, שהוא מתחיל לעבוד על
יש מייחסים אותו לרבי עקיבא? ומייחסים אותו לאברהם אבינו, ומייחסים אותו לאדם הראשון. כלומר, בעצם זו החוכמה שהאדם הראשון קיבל מריבונו של עולם. והדברים עברו בעל פה. ואברהם אבינו, כמו שאמרנו, קלט את החוכמה של האדם הראשון. כי הוא תיקן, אז הוא קלט את החוכמה של האדם הראשון. שעוסקת בבריאת העולם ובהנהגת העולם. ולבסוף זה נכנס למסגרת של תורה שבעל פה שלנו. בסדר? טוב.